טוב, אז שלום לכולם. נפתח, הבאתי שאלות מהקהל, אבל מי ששאל אותי לא נמצא. אז אולי לחכות שהם יהיו.
מה
אתה שאלה? היו אנשים ששאלו אותי שאלות בעקבות השיעורים. הכנתי להם תשובות, והם לא נמצאים שניהם פה היום. אז אני שואל אם נשתף אתכם, והם, לא יודע, הם ישלימו או שהם יהיו, נדבר על זה.
אוקיי, אני מנצל אחד.
לחכות, אוקיי, או בסדר, אז אני מבטל את מה שתכננתי, בסדר? אני חוזר למה שהיה מתוכנן לפני שהם שאלו, בסדר? אוקיי, אנחנו אתמול התחלנו ללמוד את פרק ו', כן, ועצרנו בהלכה ד', שם הרמב"ם כותב, אסור לו לאדם שיתאום כלום או שיעשה מלאכה מאחר שעלה עמוד השחר עד שיתפלל תפילת שחרית. וכן לא ישכים לפתח חברו לשאול בשלומו קודם שיתפלל תפילת שחרית, ולא יצא לדרך קודם שיתפלל. כן, והזכרתי אתמול שיש הלכה כללית שמקורה במשנה בסוכה, שם נאמר שאדם לפני שנתלת עליו קיום מצווה שהיא תחומה בזמן, שהוא לא יאכל. אבל כאן יש יסוד אחר לדין שעולה בצורה ברורה מהשרשור של ההלכות האלה יחד, שהן לא רק אוסרות לטעום משהו, אלא הם גם אוסרות לעשות מלאכה, ובעיקר הצירוף של הרמב״ם לאיסור להשכים לפתח חברו לשאול בשלומו קודם שיתפלל תפילת שחרית. מה שמלמד שעל הפרק יש כאן עניין מיוחד שקשור בתפילת שחרית ובתחילת יומו של האדם. כן, ונעמוד על הדברים. מקור האיסורים האלה מופיע בגמרא בברכות בדף י' עמוד ב'. שם הגמרא אומרת, ואמר רבי יוסי בר חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב, מאי דכתיב לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב, כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר, ואותי השלחת אחרי גיבך. אמר הקדוש ברוך הוא, לאחר שנתגאה זה קיבל עליו מלכות שמיים. בואו קודם כל נסביר את הרעיון שבשורש הדברים, ונראה גם כמה פרטים מעשיים שנגזרים מזה, כי זה עניין שאני מניח תורד רבים, העניין של הקפה לפני התפילה בבוקר. לא, לא מפריע לך.
לא שותה קפה.
אתה לא שותה, אוקיי. יש כאלה פה שבטוח שותים, אז בשבילם אני אדבר על זה, כן?
יש הבעיה רק בשבת, כי בפרדמוך...
נכון, אוקיי. אז בואו, קודם כל, עצם יסוד הדין, מה זה לא תאכלו על אדם קודם שתתפללו על דמכם? אז ודאי, ראשית הערה, ודאי פשוטו של מקרא לא תאכלו על אדם, פירושו לא לאכול דם. זה ודאי הפירוש הפשוט. ועם זאת, חכמים דרשו מהפסוק הזה מכלול שלם של דרשות, של הלכות, שיכולות להידרש ממנו. כן, כך למשל, חכמים דרשו מהפסוק הזה שהרכב של דיינים שעומד לגזור דינו של אדם בדיני נפשות, אסור להם לאכול לפני שהם עוסקים בדם, כן? וכך, על הרקע הזה, הגמרא שם מביאה גם איסור מיוחד, שעיקר עניינו לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם, שעיקר עניינו, כשאדם קם בבוקר, וברכת אלוקי נשמה, וגם ברכת המפיל, בשתי הקצוות של השינה, הן מטיבות לתאר את חוויית השינה, כפי שחזל הבינו, אתם לא רואים אותי? כפי שחזל הבינו אותו. זה סוג של מוות. אדם שהולך לישון, שואל את עצמו, אני אקום, אני יודע, לכולם פה יש מנעולים בבית, אזעקות, יש להם מלחצני מצוקה, לחלק יש קוצבי... בסדר, אנחנו חושבים שאנחנו נקום מחר בבוקר, אני יודע, כן? אבל בוא נגיד ככה, חז"ל הבינו יותר את החיים מאשר אנחנו, כן? הם ידעו שלא כולם קמים בבוקר. ויש כל מיני סכנות, כל מיני דברים, ושינה היא איזה סוג של טעם של מוות. לכו תגידו את זה לאלה שאוהבים לישון, כן? אבל זה סוג כזה של מוות. וכשאדם קם בבוקר, בעצם מבחן האישיות שלו זה בין היתר, מה מחיה אותו. האם הוא מבין שמה שמחיה בן אדם זה לא אוכל, אלא מה שמחיה אותו זה מי שמחזיר נשמות לפגרים מתים. אבל אם אדם קם בבוקר, דבר ראשון, רץ לאכול, אז הוא חושב שהוא דואג לעצמו, הוא הביא את האוכל. כלומר זאת, אדם שיודע את הסוד, להירתע אחורה מאכילה, ללכת להתפלל. אדם כזה הוא אדם ש... יודע מה מחיי אדם באמת, כן? ועל כן, אני חוזר ללשון הגמרא שמה, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. אדם צריך להבין שהוא צריך להתפלל על עצמו, על הדם שלו, על החיות שלו, לא לאכול לפני כן, כן? ומה זה הגאווה הזאת בהמשך הגמרא? כל האוכל ושוטה ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב מבותי השלחת אחרי גבך. אני חושב שהגמרא הזאת מתפרשת כפי שנאמר קודם, שאדם הזה חושב שהוא מחיה את עצמו, מעין בר כוכבא שאומר אל תעזור ואל תפריע, כן, אני, התחושה הזאת שהאוכל בא ממני, ופה באה הלכה ואומרת זה דין מיוחד בשחרית, בקימה בבוקר, עד שאתה לא מתפלל אתה לא אוכל, דבר ראשון אתה מתפלל, זה צריך להיות דבר ראשון שאדם עושה בבוקר. אני יודע שלא כל המתבגרים יודעים את זה, כן? לא בשעה שהם קמים.
הם לא קמים בבוקר,
הם קמים בחצהריים. גם אחרי זה, מה הם עושים? אבל אני מנסה ללמד את הילדים שלי, לא מצליח עם כולם. דבר ראשון, קמים בבוקר, הם מתפללים. וזה מה שההלכה הזאת אומרת. הדבר הזה קשור גם בהלכה השנייה, שלא ישכים לפתח חברו לשאול בשלומו. וכאן אני אזכיר גם הלכות אבלות, שזה לא הכוונה להגיד בוקר טוב, צהריים טובים, כן? לא זאת הכוונה, כן? אלא כשמדברים פה על שאלת שלום, הכוונה, מה זה להשכים לפתח חברו? אתה כנראה הולך אליו לאיזו מטרה, לאיזו סיבה. מדובר במישהו שאתה זקוק ממנו למשהו. מדובר במישהו שאתה מתכנן, זה לא נכנסת בשבילים של בית הכנסת, וכשאתה עובר עם התפילין, אז מישהו אמר לך שלום. מדובר על תכנון, ללכת אליו. עכשיו, התכנון הזה, למה אתה הולך אליו? שמה אתה הולך אליו, כן? אז הפשוטם של דברים, שאתה הולך אליו כי אתה חושב שאתה זקוק לו, שהוא ייתן לך משהו, שהוא נראה את זה מיד בשולחן ערוך, שהוא יספק את צרכיך. אתה דבר ראשון בבוקר אומר שלום לקדוש ברוך הוא. דבר ראשון יודע שהוא זה שמחיה אותך. בואו נראה כמה היבטים גם מעשיים, שאולי גם הם משפיעים על גדר הדין. הרמב"ם כותב, אסור לו לאדם שלטום כלום. כלום זה פשוטו כמשמעו, כלום. אפילו כוס מים. ואני אציין שברמב״ם בספר המצוות, אותי גידלו על הרמב״ם הזה, רק שתדעו, אני אשפר לך מה זה לגדול את הליטאים. אוקיי? הרמב״ם בשורש תשיעי בספר המצוות, שעוסק בלאו שבכללות. מה זה לאו שבכללות? זה לאו שלומדים ממנו הרבה הלכות. מעין ההלכה שלנו. ואומר הרמב״ם, לא מונים במניין המצוות את כל ההלכות האלה שנלמדו. בתורה זה מופיע כיסוד אחד, דין אחד, קטגוריה אחת, שממנה נגזרים כל מיני דברים. אבל לא מונים את כל הפעולות האלה, ורק הזה הרמב״ם מדגים את זה, מביא כל מיני דוגמאות. כן, למשל, הוא רוצה להדגים מה זה לאו שבכללות. אז הוא כותב, אני קורא במהדורה של רב חיים הלר בעמוד חף. אז הוא כותב, אומנם, שיהיה לב אחד כולל עניינים רבים. הנה אז ימנה הלב ההוא לבדו, לא כל עניין ועניין מן העניינים שיכלול אותם עליו. אמונים לב הזה פעם אחת, לא כל עניין. וזהו לב שבכללות שאין לוקים עליו, כמו שנבאר אתה, וזה כי אמרו, לא תאכלו על אדם. אמרו בפירושו, מניין לא אוכל מבהמה קודם שתצא נפשה, שהוא בלא תעשה. תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם. דבר אחר, מניין לאוכל קודשים קודם זריקת אדם שהוא בלא תעשה. תמוד לומר, לא תאכלו על אדם, לא תאכלו בשר, ועדיין גם במזרק. הבידוסה אומר, מניין שאין מברים על הרוגי בידים, שנות עם סודת עברה, ואתם לא מנחמים מבילים. תמוד לומר, לא תאכלו על אדם, רבי עקיבא אומר, מניין לסנדרין שרגו את הנפש, אין תואמים כלום כל אותו היום. תמוד לומר, לא תאכלו על אדם, זו דוגמה, אומר הרמב"ם שלא תאכלו על אדם. בהמשך, אני מדלג קצת. כותב הרמב״ם ואומר, ועוד אמרו, מניין שלא יתאום אדם כלום עד שיתפלל? תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם, לא תאכלו עד שתתפללו על דינכם. ובביאור אמרו בגמרא סנהדרין, במנותם אילו העניינים, על כולם אין לוקה משום דאבי לאו שבכללות, וכל לאו שבכללות אין לוקים עליו. עכשיו, מדברי הרמב״ם משמע, שמעתי הרבה פעמים מאבא זיכרונו לברכה, שהאיסור לאכול לפני התפילה הוא דאורייתא. שכן לו היה מדובר באיזה אסמכתא, באיזה רעיון של חכמים שהם גם דרשו אותו כמו איזה דרוש חסידי, כן? מהפסוקים, אז לא מונים אותו במניין המצוות, לא כי לא מונים לאף שבכללות, אלא כי הוא רק אסור מדרבנן. זה השורש הראשון. מפשטות לשון הרמב"ם משמע שכל הדברים שהוא הזכיר כאן, שנדרשו מלא תאכלו על אדם, הם דרשות בעלות תוקף. אומנם, מה שקצת התעלמו רבותינו הבריסקאים, זה רמב"ם בשורש ב' קובע שגם לא מונים דרשות, כן? אז מה המעמד המדויק זה דורש בירור, אבל מדובר בדרשות שהן ישירות מהפסוק, והן לא נמנות במניין המצוות, כי לא מונים לאף שבכלות, אבל מדובר באיסור דאורייתא, ולכן בעולמה של בריסק מאוד מאוד החמירו באיסור הזה של לאכול לפני התפילה. כילד אף פעם לא הוציאו לי כוס מים לפני התפילה ושבת, אף פעם לא אלא פשוט גם חלק מהחינוך היה להתאפק. קשה לך? אז מה? יהודי, המהות של יהודי זה להתגבר על קשיים, לדעת להתאפק. ולכן אני אומר, ככה גודלתי, זה הגיע לרמה שאני לא מסוגל לאכול לפני התפילה. לא יכול. לא תאכלו על אדם. אבל צריך לדעת שאנשים נורמליים, כן? הם כן אוכלים לפני התפילה. ברמב"ם משמע שגם מים אסור.
כסף משנה מהידי הרעש.
אני יודע, אני מחזיק עכשיו את הכסף משנה. אני אמרתי, מה לי נראה ברמב"ם? לא יתום כלום. כלום זה... זה כתוב, אלא מה? אפשר לקרוא אחרת למה שכתוב. היה פה שיעור, נתתי פרשת עקב בבית הכנסת, שקראתי בברייתא, שכתוב בה שמי שאוכל משהו שהוא לא משיבת המינים, אז אחריו הוא מברך ולא כלום. ואחד המשתתפים אמר שהוא מברך בורא נפשות. כנראה שכלום יכול להיות משהו, כן? אז אם הכלום יכול להיות גם מים, אני אומר, אבל מי שקורא את פשטות לשון הרמב״ם, כלום זה כלום. לא שותים שום דבר לפני התפילה. כלומר, התודעה הקיומית של האדם היא שמה שמחיה אותי זה דבר השם. ככה זה נראה. אמנם, יש כאלה שמקבילים, אתה לא מסכים, זה בסדר, כן? בוא נשמע אותך.
אני רק קורא את הכסף משנה,
נכון.
הוא אומר שהמשך המאמר בגמרא, ואותי השלחת אחרי גאיבך, אל תגאיבך אלא גאיך, לאחר שאכל בשתה, זה מתגאה ומקבל עליו עול מלכות שמיים. וכתב הרש בשם אבי העשרי, ומיים, ולט בו הוא גאווה.
מצוין, אבל הוא לא טוען שזה דברי הרמב״ם. לא, אבל הוא לא טוען שזו דעת הרמב״ם, הוא מספר לנו... בשם הרביה, אבי העזרי זה הרביה, רבי אליעזר וביואל הלוי, מבעלי התוספות הגדולים באשכנז, הוא מספר לנו בשם הרביה, שהרביה התיר מים, או יתר דיוק, בוא נראה מה הרביה התיר, הוא מצוטט בצורה יותר, אבל הכסף משתה לא טוען שזו דעת הרמב״ם, פשטות לשון הרמב״ם שהוא עושה אפילו מים. לעומת זאת, כותב הכסף משנה, כמו שאמר הרב הוליצקי, בשם הרביה, אז נקרא את זה מגות מימוניות, כותב, נראה לי דווקא מידי דה משקר, משקר בחף, דיינו, שיש בו אלכוהול, יין או בירה או וויסקי, כן? מדדריש ואותי השלחת אחרי גאיבך, ובמים לא שייך גאות, וכן משמע פרק על דר אביה. אני רק אציין בהקשר הזה, שמי שרוצה קצת יותר להבין את הרקע של דברי הרביה, מוזמן לעיין בספרו של דודי, רב חיים סולובייצ'יק, היין בימי הביניים. שם הוא בעמוד 80 ומשהו, אני יכול לשלוח, למי שרוצה זה סרוק אצלי במחשב, אני אשלח לו, הוא מתאר את היחס לשתיית מים בימי הביניים, בארצות אירופה. גם מים. הוא כותב שם, וזה כתוב בתהילים קוף דלת כמעט, מה שהם חשבו, שמים הוא משקה של בהמות, של בעלי חיים. בני אדם שותים יין, שאני אומר, מי שלומד, קורא תהילים קוף דלת, אז הוא מיד רואה את הדבר הזה. בעלי החיים בתהילים קוף דלת שותים מים, ובני אדם שותים יין. הוא מביא שם תיעוד מאיזה מנזר, שהנזירים שם סרחו, והנישו אותם לשתות מים, ולא שללו מהם את הקצבה של האלכוהול לכמה זמן, והם התלוננו לא על הגעגועים לטעם הטוב של החך, כי הם נהנו לשתות יין, אלא ההשפלה שנותנים להם משקי בהמות. וצריך לקחת בחשבון כמה וכמה דברים. הכל שם מתואר בספר שלו בהרחבה, אבל שהמים מזוהמים, מקורות המים, בימי הביניים, היין היה גורם מרכזי בכלכלה ובתרבות האירופית. זה אחד מהדברים שהוא חידושיו ההיסטוריים של הדוד שלי, זה כמה היהודים היו מעורבים עמוקות בענף מרכזי בכלכלה האירופית. הוא גם מחדש בספריו שם שזה גלגל אותם למשכונאות ומשם להלוואה בריבית, כי הם משכנים את הכרמים. הם הפכו לבנקאים, ואזורי היישוב היהודי בכל אירופה, הוא מראה שם, הם אזור גידולי הגפן. אבל ענייננו, אם רוצים להבין את הרביה הזה, אנחנו צריכים להכיר מצד אחד את ההרגל שלהם לשתות יין, את הסלידה שלהם לשתיית מים. מה שאני אציין רק, שכל מי שמעיין בתנ"ך ובמקורות חז"ל, יודע שהם שותים גם מים וגם יין, אינם הם יודעים להבדיל ביניהם. כל מי שלומד בשנה ברכות פרק ו' יודע שהשותה מים זה לצמאות. דיינו, מה מים עושים? מרבים צמאון. יין נותן, יותר מזה, יין ישמח לבב אנוש. בתנ"ך יש כל הזמן שתיית מים ושתיית יין. אני רק אוסיף שלגבי הרמב״ם, זה מותר לציין שהרמב״ם סלד משתיית אלכוהול. לדברים שכבר הזכרתי פה, שתיית השחר, הרמב״ם ראה את זה כמביא להוללות, לסיכלות, זה דבר שהוא מגנה אותו, ופה גם כמובן יש הבדל בין העמים שהם חיים בתוכם, הרמב״ם חי בארץ מוסלמית, גם הסביבה התרבותית שלו לא ראה בעין יפה שתיית שחר, יש להניח שיש קשר בין הדברים. דיינו הרביה, שחי בחברה, בתרבות, ששתיית מים היא לא חשובה בעינה, אין גאווה בשתיית מים, בשחר יש גאווה. לעומת זאת, מי שחי בחברה, בתרבות, ששותים מים, אז הוא מדגיש בעיקר הדין הזה, אתה הולך לפני התפילה ואומר, אני צריך כוס מים, לא, אתה צריך את הקדוש ברוך הוא, זה מה שאתה צריך. יש להניח שיש קשר בדברים האלה. מה שאני אומר בעיקר למי שגדל בבית יקי, ששם מקובל מאוד, אנשים נורמליים אוכלים ושותים לפני תפילה בשבת, זה אני אציין פה בקצרה, בשולחן ערוך בסימן פ"ט נפסק לכולה כשיטת הרביה, אז ודאי מי ששותה יש לו על מה לסמוך. אני אקריא את זה, לא סליחה. מה אתה אומר? אם אתה חולה, נכון? למדנו את זה ברמב"ם. נכון, כן, נכון, אתה צודק. כן, תודה רבה שהזכרת את זה, שכחתי את זה, כן. בפרק הקודם למדנו, יוחנן יוסי צודק, שם הרמב"ם כותב על בהלכה, זה היה ממש בהתחלה, לא בהלכה, לא בהלכה. איזה הלכה? בבית?
בית.
כן, נכון. וכן הצמא והרעב הם בכלל חולים, יש בו יכולת לכוון את דעתו, יתפלל, והנה היה יתפלל עד שיוכל להשתה. אז צריך להגן אותם, כן? אתה צודק. רגע, שולחן ערוך כותב, ובעקבות הרמב"ם, הצמא והרעב, הרי אין בכלל החולים, אם יש בהם יכולת לכוון דעתו, יתפלל, ואם לאו אם רצה, אל יתפלל עד שיוכל וישתה. וזה כותב, עוד לפני כן, כן, הוא כותב, לפני כן, סליחה, הלכה אחת קודם, הלכה ג', הוא כותב, אבל מים מותר לשתות קודם תפילה, בין בחול ובין בשבת ויום טוב, כלומר, שאף אחד לא יחשוב שיש בהם קידוש, כי זמן הקידוש עוד לא הגיע, אסור לאכול, כשחיוב הקידוש הוא לא לפני התפילה, כי אסור לאכול לפני התפילה. אז חיוב הקידוש הוא אחרי התפילה, אז לכן גם בשבת מותר. זה אומר המשנה ברורה, מים מותר, זה לא שייך בהם גאווה, אבל אז הוא יוצר חומרה. אבל הוא כותב דווקא בלא צוקר, בלי סוכר. אבל עם צוקר, כמו מי שמכניס סוכר לתוך התה שלו, וכל שכן משקה שחר, שקוראים ביר, שזה הכוונה כמובן בירה, ודאי אסור, ותה וקפה, מותר לשתות קודם התפילה כדי שיוכל לכוון דעתו ולהתפלל, ובפרט במקומות שרגילים בהם. כמו מי שחי בחברה שככה רגילים, אז זה מותר לו, ואין להתיישב הדעת בלחם, וכל זה הוא כותב בלא צוקר ובלא חלב, הוא אוסר לשים חלב בקפה. ראיתי בספר תפילה כהלכתה, הוא מביא בשם הרב אלישיב, שהוא לא יודע מה היה מנהגי שתיית הקפה שם ברוסיה, אבל שבארץ הקפה נשתים אותו באופן רגיל עם חלב, אז מותר לשתות עם חלב. אני משער שהחופץ חיים שתה יותר תה מאשר קפה ראשית, והוא נהג לשתות תה עם חלב. עכשיו תה, ככה סבי הרב היה שותה תה עם חלב. עכשיו תה נשתה יותר הן עם חלב והן בלי חלב, לעומת קפה נמס, מעט מאוד אנשים ישתו אותו בלי חלב, רק קפה שחור בלי חלב. אבל זה נדיר, קפה ממס הוא, לא, הוא פחות מורגלים בו. לכן אני מניח שחלק מהאיסור של החלב אצלו הוא חשב על התה. אז הוא אמר, לא, אתה יכול לשתות תה בלי חלב. אז הוא הוסיף את החלב, זה כאילו הגיא, וגם למה הוא נגד הסוכר? כי אתה אומר שאתה קשה לך להתפלל ולשתות, אז תשתה, הסוכר הוא כאילו להתפנק. זה כמו השחר כאילו. כן, ולכן גם רב ובראש בשם הרב אלישיב, מי שהיום לא מסוגל לשתות, זה מר לו, לא שותה את זה אף פעם בלי... ועם סוכר, שמותר לשתות גם עם סוכר. כן, הוא לא, לא צריך להקפיד על זה. תראו מה הוא כותב בהמשך, זה מזכיר לי את סבתא שלי עליה השלום. הוא כותב, ואפשר בכוונת האחרונים, וכן הרדווה שכתב, דעים צוקר, אין לך גאווה גדולה מזו קודם התפילה, רק אם נותן הצוקר בתוך התה למתקוד. וזהו אסור קודם התפילה. אבל אני לוקח מה הצוקר בפיו בעת השתייה. כמו סבתא שלי עליה השלום, הייתה שמה קוביית סוכר בפה, ושותה את התה, ואז... זה היה ממתק תוך כדי, היה נמס לה קובייה בפה. כשהייתי ילד ועלינו ארצה בקיץ תשע"א, בניסן תשע"ב, אבא זה ניסה להבין את שוק הממתקים פה מבחינת קטניות. הכל היה עם קטניות, הכל. וסופו של דבר, מה הוא קנה לנו ממתק לאותו פסח? קוביות סוכר. זה היה הממתק של פסח תשע"ב, כן? ואז הוא ממשיך ואומר, לא, זה מותר, אבל כאמור, אנחנו לא יכולים להגיד, במשנה ברורה כתוב, בלי סוכר, אז בלי סוכר. צריך להבין, היסוד הוא מאוד פשוט. האם המשקה הזה מסמן משתייה בסיסית, רגילה שאדם שותה בחברה או במקום או בזמן שהוא נתון בו, או האם זה מסמן, שאתה כבר מתפנק ואתה עושה לך, הרי היינו, אם מקבלים את העיקרון של הרביה, שזה משהו שהוא גאווה, מים, או השתייה הבסיסית, אני כמו בעל חי, אני נפש בהמית, כן? זה מותר. אז מי שהקפה והתה, אין חלב, הוא מהווה את הרמה הבסיסית הזו, הוא קם בבוקר, הוא לא יכול בלי זה, אז הדבר הזה מותר לו, כן? והמשנה ברורה אמר מה שאמר, לזמנו ולמקומו ברוסיה לפני 100 שנה. מה שאני אוסיף זה פסק שמוסיפים פה אחרונים, ואני אגיד לכם אותו בנוסח ששמעתי בשם הרב בר שאול זצה, שהיה רב של רחובות. זה אומרים, גם אם אתה נוקח לעצמך את היתר הזה לפני התפילה, ובכל זאת, תגיד ברכות השחר, תגיד קצת קורבנות, כלומר, בכל זאת תתפלל משהו. אז שמעתי מהחברים בין קיבוץ אין צורים, יודעים שבקיבוץ הדתי, שני שנים לא היו רבנים בקיבוצים. אבל הם היו מתייעצים פה ושם עם עזרה, בקיבוץ אין צורים, הם היו מתייעצים הרב בר שאול. אז הוא אמר להם שיגידו את... בברכות התורה, בברכות השחר, ולהגיד מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מה אדם אומר במזמור שיר? מה בצע בדמי בריתי אל שחר. היותך עפר, אגיד עמיתך, מה בעצם אתה מודה? שאתה בשר ודם, שאתה בעצם כלום. אחרי שאדם אומר משפט כזה, מה בצע בדמי בריתי אל שחר, הוא מודה שהוא בשר ודם, שילך לשתה קפה, יתדלק, ואז הוא יכול להתפלל. בסדר, אז זה הדין הזה של האיסור לאכול לפני התפילה. אני אישית קרוע, זה ברור לי שזה מותר במתכונת של תוארה. אני אומר, אבל החינוך הזה שקיבלתי, הספרטני הזה קצת, כן? הוא צייק, כן? אבל שכל אחד יעשה כמנהג בית אב שלו, ומי שיש לו גם צורך, ודאי, גם כשהגיל עולה, הצרכים משתנים, שלא יעשה, שלא ירגיש רע, כן? אבל לזכור, גם מי שאוכל ושותה, שצריך לזכור שמה שמחיה אותנו זה לא רק הקפה והתה, כן? אלא זה הקדוש ברוך הוא. אוקיי, אז מחר בלי נדר אנחנו נראה את היסודות לגבי איסור שאלת שלום, ובכלל בנקה שאומר, יצא הקדוש ברוך הוא זכות.